שיחה שבועית ביום רביעי, שלוש מטרות לב. ראשית, לתת כיוון, דרך בעבודת השם, במה מתמקדים, מה המטרה, מה הכבישים, איך מגיעים. שנית, ייחוד והשקפת ישיבתנו. ושלישית, דברים הדורשים חיזוק והדגשה. פה, בתוך בית המדרש, בתוך הישיבה הנפלאה שלנו. נושא שאני מבקש לדבר בו היום, אני חושב, כולל את שלושת הדברים גם יחד. אני מנסה כבר שבוע וחצי יושב עם עצמי ומנסה להגדיר ולענות על השאלה מה בדיוק ההבדל בין נוח לבין אברהם. שניהם נמצאים באותו מצב, מתוסכלים עד עומק נשמתם. נוח מוצא דור שכולו חמסנים, גזלנים, משחיתים את הארץ, לא מוצא קשר לאף אחד מהם, לא יכול לדבר עם אף אחד מהם, לא מבין איך הם עושים דברים כאלו, מבודד לחלוטין, ואברהם נמצא בדיוק באותו מצב. איך הרמב"ם מגדיר את זה? לא היה לו מנהיג, לא היה מי שיסובב אותו, כי כולם טיפשים, כולם עובדים עבודה זרה. הם לא משחיתים, אבל הם טיפשים, ואין לו שום קשר אליהם. ושניהם מרגישים בדידות מוחלטת, תסכול. והם נמצאים בדיוק באותו מצב ובאותו בעיה. אבל דרך הפתרון היא שונה לחלוטין. נוח לא מצליח לשכנע אף אחד מבני דורו, וגם לא כתוב שהוא משתדל. הנביא קורא למבול מי נוח כי הוא השם. לפי חלק מחזל הוא אפילו לא מתפלל לבני דורו. חזל מגדירים אותו קטן אמונה. דיברנו בקידוש שהיה על החתנים הנפלאים ועל חתן כל הנערים. דיברנו על זה שנוח אפילו לא רואה את המבול במציאות. לכן כשהמבול יורד, זה מוסיף לו, כי הוא לא ראה את ציווי השם במציאות. לא ניקח, הוא צדיק, ישר, את האלוקים מתהלך נוח. אבל הוא פסיבי לחלוטין, הוא בושה את ציווי השם, הוא בונה תיבה, אבל לא מעבר לזה. אברהם נמצא בדיוק באותו מצב, ותראו מה כתוב על אברהם. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. לפני כן מופיע, ותכף נעמיק בזה יותר, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, אבל הוא עמוק, הוא מנסה להבין מה קורה פה. היה לו תימה, אומר הרמב״ם, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסובב אותו? אי אפשר שהוא יסובב את עצמו, ולא היה לו מלמד, ולא מודיע, מושקע בו כסדים, בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי ואמו, וכל עם עובדי כוכבים, והוא עובד עם האש, אבל ליבו משוטט ומבין. של אברהם, נוח לא מצאנו את הביטויים האלה, ליבו משוטט, ליבו מבין, עד שהשיג דרך האמת. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו, כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם. הוא מתווכח, הוא מסביר להם שהם טועים, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים. תארו לכם, אחד בלבד משבר את הכל, הולך נגד כל המוסכמות, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא ללוק העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא ייתו בהם. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, תראו כמה מעשים, ולהודיעם שיש שם אלוק אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה, והיה קורא בשם השם ויקרא שם השם, וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, כן, תראו את המשיכה, הוא הולך והעם מתקבץ, והעם מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזרו לדרך האמת, עד שנקבצו אליו אלפים ורבבות, כן, את הנפש אשר עשו בחרן, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים. איזה עשייה, איזה אנרגיה, איזה קשר עם העם. הוא הולך ועם איתו, משנה עולם, כיוון אחר לגמרי מנוח. ואני שבוע וחצי שואל את עצמי, האם ההבדל הזה הוא הבדל באישיות ביניהם, או הבדל בהבנה בעבודת השם? האם פשוט אברהם היה אדם קריזמטי, פעלתה, שמח, פועל, עושה, ונוח היה שקט, ביישן, לא טיפוס מתקשר? זה יכול להיות הבנה אחת, והגעתי למסקנה שזה לא נכון, כי אני חושב שאם זה היה כך, חזל לא היו באים אליו בטענות. השם נותן לכל אחד את התכונות שלו לפי התפקיד שלו, ואם נוח קיבל תכונות של אי קשר עם אנשים, אז הקדוש ברוך הוא לא יבוא אליו בטענות ולא ישווה אותו לאברהם. וכל החזל שמופיע, אם הוא היה בדור של אברהם, מה הוא היה עושה, לא רלוונטי, כי יש להם תפקידים שונים. אז מה באים אליו בטענות? למה קוראים לו קטן אמונה? כל אדם יש לו תפקיד אחר, אז מה זה השוואה בכלל בינו לבנוח באברהם? לכן אחרי הרבה מחשבה ואחרי שוטטות הגעתי למסקנה שהם בדיוק אותה אישיות. ואם נוח היה מאמין שהוא צריך לעשות כמו שאברהם מאמין, אז הוא גם כן היה מצליח, אבל היה ביניהם ויכוח, ויכוח אידיאולוגי, ויכוח בעבודת השם. אני מבקש להסביר את הוויכוח, ואם לאחר מכן יהיה זמן, אני אבקש לחזור לשוטטות של אברהם ולהבין אותה בדיוק בעומק, מה בדיוק התריד אותו. אבל בואו ניגש קודם לוויכוח עצמו. הרב וולבה, סקן המשגיחים, נתן שיחה, והוא כותב מהי המחלוקת בינינו לבין העולם החילוני. שאלה מדהימה. קח את כל ההבדלים בין העולם הדתי לעולם החילוני, מה נקודת שורש המחלוקת? עולם הבא, תורה ומצוות, קיום בורא. כותב, ואם הייתי נותן לחבר'ה להמשיך את המשפט הזה, כשלמדתי עם החבר'ה מידה לידי עשינו את זה, אבל באמת דיברנו על שלושת הדברים האלה, בורא, תורה ומצוות, לכאורה שהם אינם מאמינים ואנחנו מאמינים. אנו מקיימים מצוות והם לא. אולם בשורש הדבר נראה, אומר הרב וולבה, שהמחלוקת היא בנקודה אחרת. כיצד להנות בחיים? לא יומה. אתה יודע מה המחלוקת בין העולם הדתי לעולם החילוני? לא אם להנות או לא. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהמנוע שלו זה הנאה. כך הוא ברא. השאלה היא ממה אתה נהנה. תינוק מיום היוולדו רוצה ליהנות, כל כאשר הוא מתפתח, הנאותיו מתחלפות, אבל הרצון ליהנות נשאר המניע העיקרי לכל מעשיו. רב ישראל מסלנטר אמר, מה אני של האדם? ההרגש, ההנאה. זה אני של האדם. השם ברא אותנו שהמנוע שלנו זה הנאה. ואדם שלא, אדם עובד לפי הנאה שלו. זה המנוע. השאלה ממה אתה נהנה? העולם החילוני נהנה מהנאות מתחלפות בעולם הזה. אני לא צריך לפרט, כולכם מבינים. העולם הדתי, ההנאה העיקרית שלו, קרבת אלוקים, קיום תורה, דיבור עם הקדוש ברוך הוא, לימוד סוגיה, חינוך ילדים לתורה, נתינה לעם ישראל, דברים של נצח, מזה הוא נהנה. הרמח"ל אומר הרבה יותר גדול מזה. הרמח"ל שדן בכל הספרים שלו, מסילת ישרים, כלך פתחי חוכמה, דרך השם, דעת תבונות, למה הקדוש ברוך הוא שלא חסר כלום, למה הוא ברא את העולם? אומר הרמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אז כל העולם נברא רק בשביל זה. השם אהב אותנו, עושה איתנו טובה, בורא עולם שנהנה, נתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. כן, בשבת ישמחו במלכות רע שומרי שבת וקרו עונג, קורא עונג, כולם יסבאו ויתענגו מטובך. אומר הרבול בשלב נוסף, ופה אני חושב הוויכוח הגדול בין נוח לבין אברהם. כולם מצווים על אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך. כל לבבך, כל נפשך, כל מאודך. איך אוהבים את השם? אומר הרמב"ם בספר המצוות מצווה ג' שציווינו באהבתו. וזה שנחשוב ונתבונן במצוותיו ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה. אתם שומעים איך אוהבים את השם? אנחנו חושבים, מתבוננים, משיגים אותו, ואחר כך נהנים ממה שהשיגו. אני רוצה לטעון, תכף נראה את ההמשך של הרב וולף, ואולי נסביר מה התפקיד של ההנאה. כותב הרב וולף, אדם מתבונן במצווה אחת ומרגיש כמה קדושה והתעלות מקבל על ידה, כמה היא עוזרת לו להשריש עדינות וטובת לב. אדם מתבונן בסוגיה בשס ורואה את העומק המביל אשר בה ואת השכל האלוקי, בכל אלו הוא משיג ומכיר את השם. אבל הכרה יכולה להיות קרירה, הסתכלות מה? התרשמות. אבל אין הראש שמגיע עד עומק נפשו. אדם שנהנה זה מגיע לעומק נפשו. הנאה יוצרת חיבור בין ההבנה לבין הנשמה. לכן ההנאה כל כך חשובה, היא הדבק. כמו שהאיגל איטל בהקדמה שלו כותב. אני רוצה לטעון, ואני רוצה לבסס את זה על דברי הנביא שקורא לאברהם אוהבי. על נוח לא כותב. אני רוצה לטעון שהיה ויכוח עקרוני בין נוח לבין אברהם, מה זה אהבת השם ומה התפקיד של הנאה בעבודת השם. נוח הבין שאהבת השם זה מסירות, מסירות אינסופית, למות על קידוש השם, לבטל את עצמי, לא נותנת לעצמי שום מקום, להתבטל לריבונו של עולם. זה אהבה. והוא חשב שאם אתה נהנה, כמו שאיגל איטל כותב בהקדמה שלו, שיש כאלה שחושבים וזה לא נכון, הוא חשב שאם אתה נהנה זה הנוחיות, זה לשים אותך במרכז, לא את הקדוש בו, אתה כבר מרוויח מזה משהו. אז הוא עבד על עצמו לא ליהנות ולא להיות שמח, כי הוא חשב שזה לא נכון, זה לשים את הקדוש ברוך הוא צריך לשים במרכז ולא אותך, אתה צריך לפרוש, לא ליהנות משום דבר וכולי וכולי וכולי. ולכן הוא היה פרוש, סגוף, מתבודד. העם לא מחפש את זה, העם רוצה הנאה, לכן הוא לא הצליח לשכנע אף בן אדם. לכן הוא גם לא הצליח להתקשר לבני אדם, עוד לפני לשכנע. אם אתה לא, אין לך שמחה, אתה לא יכול להתקשר לאחר, אתה ממורמר בתוכך. לכן הוא גם לא מתפלל על בני דורו. לא רק שהם לא הבינו אותו, אלא הוא לא פתוח להכיל את השני. אדם בלי שמחה לא מכיל את השני. למה בנישואין שמחה כל כך חשובה? למה בשמח את אשתו? כי כשיש שמחה יש אכלה, כשאין שמחה אין אכלה. אז הוא לא מתקשר לבני דורו עוד לפני שהשאלה אם הם מקשיבים לו. הוא גם לא מתפלל עליהם, הוא לא חי אותם, הוא לא חווה אותם. אדם שאין לו שמחה חווה רק את עצמו. אומרים לו דרך עבודת השם שלך לא נכונה, לכן קוראים למבול מי נוח. לכן קטן אמונה, לכן הוא גם לא רואה את המבול, כמו שהרב בולבי אמר, מי שאין לו הנאה זה רק בשכל, אבל הוא לא חווה את הדברים, אז הוא לא רואה את המבול. הכרה קרירה, הסתכלות מה, התרשמות, אבל לא עומק נפש. אברהם מבין שדרך עבודת השם מצליחה משהו אחר לגמרי. שמחה אדירה, להט אדיר, להתחבר לדברים נפשית, לשמוח. כולו היה בתוך זה, זה הגיע עד עומק נשמתו, הוא חי את זה. לכן הוא כל כך יכל לתקשר עם אחרים, עוד לפני השאלה שמבינים אותו, קודם כל לחוות אחרים ואחרים איתו. דרך אגב, גם בזוגות, כשאני מטפל בזוגות בשלום בית, אתה גם רואה, יש זוגות שהקשר ביניהם הוא קשר גדול מאוד של מסירות, אחד יעשה בשביל השני את הכל, אבל אין כיפיות, אין שמחה, הכל כי צריך. זה לא האידיאל, האידיאל הוא ושמח את אשתו. כמה אנחנו מדברים על שמחה בברכות הנישואין, זה לא אנוכיות, זה הדלק. לכן יש פה ויכוח גדול במושג של אהבת השם. אומר הרב וולבה, קחו את המשפטים של הקל הגדול והנורא בתפילה. מה אדם צריך להרגיש? אנחנו לומדים עכשיו עם הישראלים אחרי התפילה תפילה, מה אדם צריך להרגיש כשהוא אומר את המילים הקל, הגדול, הגיבור והנורא? אומר הרב וולבה, צריך להרגיש שני דברים בבת אחת, יראה ושמחה. מצד אחד, אני לא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להגיע אליו, אני כחומר ביד היוצר, הוא יכול לעשות איתי מה שהוא רוצה. מצד שני, וואו, הוא כזה גדול, גיבור ונורא, והוא כל כך דואג לי, כל כך אכפת לו ממני, איזה כיף לי. אתמול פגשתי את שיעור א', אמריקאי. תמיד אני פגוש אותם ביום חמישי, אבל מחר אני נוסע, ביקשתי לפגוש אותם אתמול. עוד לא ידענו מי ינצח בבחירות בארצות הברית. אמרתי להם, תארו לכם שמישהו מהמועמדים היה מתקשר אליכם ואומר, יש עוד כמה שעות לנצח, מה אתם חושבים? מה אתם מציעים לי? הרי 4 שנים הייתם הולכים ומספרים לכל העולם שהמועמד הזה יתקשר אליכם, כמה אתם חשובים. לא יודע אם הייתם יכולים לענות לו משהו, אבל כמה אתם חשובים. הקדוש ברוך הוא מתקשר אליכם 3 פעמים ביום. זה לא יותר סיבה לשמוח. אני דרך אגב לא מומחה, אבל דיברתי עם ידידי הרמים, ואני שם את הדברים בסוגריים, כי הם לא העיקר השיחה. אני מרגיש שגם הניצחון של טראמפ על קלינטון קשור לנושא שלנו. אני חושב שהוא דיבר בלעת. לא הרגשתי שיש לו הרבה אידיאולוגיה, אבל הקצת אידיאולוגיה שיש לו ימין בעד הסוף. אני חושב שהלעת שלו כבש את העסק. אולי אני טועה, אני שם את זה בסוגריים, אני לא מומחה גדול, אבל זה הרושם שלי, שגם זה קשור לנושא שלנו. עבודת השם חייבת להיות עבודה של שמחה עצומה. בחר בנו מכל העמים, חיי עולם נטע בתוכנו. כמה מיעוט אנחנו? רוב הציבור לא זוכה, ובדורות הקודמים בגלל השואה וכולי, אף אחד לא זכה ללמוד בבית מדרש. צריך להיות שאדם גומר פה סדר, אדם גומר פה תפילה, הוא מאושר, רואים אש בעיניים. איזה זכות, הוא בונה את העתיד הרוחני שלו, הילדים שלו ירוויחו, הנכדים שלו ירוויחו, אשתו, הוא, עם ישראל, לא יאומן. אנחנו הסיירת, 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 הסיירת. זאת אומרת, הרגשה של גאוות יחידה, של שמחה, של זכות, של הודיה להשם. כל הזמן, פה בבית המדרש, צריך לראות. וכשאני מדבר על שמחה, אני לא מדבר על ריקוד פיזי. אני מדבר על משהו הרבה יותר עמוק, על עושר פנימי. על משהו שצריך ללוות אותנו 24 שעות בשמחה עצומה. אני מדבר פה על דרך השם, דרך בעבודת השם, שאנחנו צריכים לקחת את הדרך של אברהם ולא הדרך של נוח. אני מדבר פה על הייחוד של הישיבה שלנו. פה לומדים תורה בשמחה. אם האיכות של הישיבה שלנו זה הכנה לחיים, אני חושב שבחור שלא מקבל את התורה עד עומק נשמתו, לא מוכן לחיים. החיים ישפיעו עליו. הלחץ החברתי, העבודה, כל מיני דברים, יורידו אותו מהשאיפות, מהגדלות. אבל אם הוא מגיע פה בישיבה לעומק נשמתו, ואומר הרב וולבר, אי אפשר להגיע לעומק נשמה בלי שמחה. אם הוא מגיע לעומק נשמתו, אז הוא מוכן לחיים. אז כשהוא יצא, הוא לא יהיה מושפע. לכן זה דרך הישיבה. כשאנחנו לקחנו כמיקוד את הכנה לחיים, זה חלק מזה. והנקודה השלישית, הדבר שדורש חיזוק בבית המדרש, לא שזה לא קיים, אבל צריך לעלות עוד שלב. עוד שלב בקשר הנפשי, בשמחה הנפשית. עוד שלב. שזה יורגש פה על כל אבן, על כל, על, באוויר של הישיבה, יורגש השמחה עצומה. וכמו שהעגל איתן אומר, שאיש לא יחשוב שזה אנוכיות. כך השם ברא את האדם, והוא צריך להתקשר לקדוש ברוך הוא, כך הוא מגיע לאהבתו. כן? אני קורא, חוזר עוד פעם על הרמב״ם. מהי אהבה? לחשוב, להתבונן, עד שנשיגו. הוא נהנה בהשגתו בתכלית ענה. וזוהי אהבה המחויבת, ליהנות מהשגה. אני רציתי יותר להעמיק גם בשוטטות של אברהם, מה בדיוק הטריד אותו ומה התשובה שהוא מצא, אבל אין לנו זמן לזה, נטפל בזה זמן אחר. אני נוסע בעזרת השם מחר בבוקר לצורכי הישיבה בלב כבד. קשה לי להשאיר את הבית מדרש מבחינתי האישית. דיברנו על שמחה, הנאה, הרבה יותר שמחה, הנאה, ללמוד, לדרש לעודון נשאר. מאשר לעשות את מה שאני צריך לעשות שם לצורכי הישיבה. אני כנראה בזה אני לוקח את הדרך של נוח. מבטל את הרצונות של עצמי, טובת הישיבה. מבקש שהציבור יתפלל להצלחה, הצלחת הישיבה שלנו. נצליח בעזרת השם. שבאמת פה בבית המדרש תהיה שמחה עצומה, לאט. אני חושב שכל יום צריך אדם, אולי הייתי מוסיף הנקודה האחרונה, שהיא חשובה, עוד שתי דקות ובזה אסיים. דווקא בתפילה אנחנו מוצאים הכנה לתפילה. מה הפשט? למה דווקא צריך פה הכנה ומה הכנה? אומר רב חיים מוולוז'ין, אתה יודע מה ההכנה שצריך להיות? תכין את עצמך ותחשוב על זה לפני תפילה, שהנאות עולם הזה הן לא הנאות אמיתיות. כי כל עוד אתה חושב שהנאת עולם הזה היא הנאה אמיתית, אתה לא תגיע ליהנות עד הסוף מהקדוש ברוך. אז יכול להיות שזה צריך את זה מדי פעם בתור תנאי שזה לא יציק לי כדי שאני אגיע להנאה השנייה. אבל צריך לדעת שהנאות עולם הזה הן לא הנאות, הן הכל זמניות. הן לא באמת מה שנותנים את הרגשת הנצח, את הנאת הנצח. ואני לא שולל אותה מכל וכל. אני אומר לפעמים צריך משהו כדי שזה לא יטריד אותי. אבל זה רק בגדר הזה, זה לא יטריד אותי כדי שאני אהיה פנוי ליהנות מעבודת השם. ומה שאדם צריך לחשוב לפני תפילה, אני בא עכשיו להתפלל לבירורו של עולם, וזו תהיה הנאה הכי גדולה שלי ביום. קשר עם ריבונו של עולם יהיה הנאה הכי גדולה. זה ההכנה. ואני לא נהנה מהעולם הזה, העולם הזה הוא רק תנאי, הוא רק, איך היא תמצא, כלי, כדי שאני אוכל להגיע להנאות אמיתיות. ואם יושב לי שלב אחרון, אני חושב שאדם גם צריך להרגיל את עצמו, באמת לא להיות משוך ומשואב אחרי ההנאות של העולם הזה. אם האדם כל הזמן חי את הנאות של העולם הזה, אז יהיה לו קשה לחיות את זה מצד אחד ולהגיד זה בכלל לא חשוב. ובסופו של דבר, גם אם הוא לא רוצה, הוא באיזשהו מקום יחיה שהנאות העולם הזה הם הנותנים את הנאה, ועד הוא יפסיד הכל. אז אני לא מחנך לפרישות, אבל אני מחנך למינון הנכון. אני מחנך להבין שזה רק מסגרת, וזה רק תנאי שזה לא יציק לי, כדי שאני אוכל ליהנות מהדברים הנכונים. ואני חושב שלמינון של הנאה מהעולם הזה, יש חשיבות גדולה מאוד. כי אם אדם נהנה יותר מדי, אז הוא מאבד פרופורציות. גם אם הוא לא מתכוון לזה, הוא בסופו של דבר יחיה שזה מה שגורם לו הנאה. ואז הוא חוזר לנוח, אולי בדרך אחרת, אבל ודאי לא לאברהם. לכן כשבחור יעשה לעצמו את החשבון נפש אחרי השיחה היום, שכל בחור יחשוב מה הפרופורציה שלי בהנאות העולם הזה, האם באמת אני מתייחס אליהם כמשהו שנותן לי הנאה, או אם אני מתייחס אליהם רק כמשהו שלא יהיה מטרד, אם אני חסר לי את הדבר הזה, כדי שאני אהיה פנוי להנאה ולהשגה בעבודת השם. יהי רצון שכולנו נחווה, נרגיש, יורגש פה בבית המדרש, עבדו את השם בשמחה, עם ישראל גולה כולו ואת השם בשמחה. לא ברכו בתורה תחילה, זה הפשט. שבחר בנו מכל העמים וחיי עולם נטע בתוכנו.